אנשים עם קבלה.
שלום.
שלום, פרופסור סטיבל.
אני מבין שאני נמצא כאן בגלל העיסוקים שלי, גם בתחום הבינה המלאכותית וגם בתחום המוח.
כן, זה מאוד מעניין, באמת. זה, אני חושב שזה הפרונט הכי המתקדם במדע, בכלל, במדע הכללית.
כן, אני הגעתי לשם אחרי שרציתי להיות אסטרופיזיקאי בכלל, מפיזיקה תיאורטית, במסלול מאוד מסובך באמת, הגעתי לשאלות האלה, כי אני באמת חושב שהם היום החזית הכי מרתקת של המדע. אולי לא רק של המדע, כי זה החיבור היום בין מדעי הטבע ובין מדעי האדם ובין השאלות שקשורות לרוח ולנפש, אולי יותר לפסיכולוגיה ולהתנהגות בכלל, אולי סוף סוף מדעי הטבע יתחברו עם הדברים האלה, ואני חושב שזה, זה אולי מה שמעניין גם אתכם.
כן. אז מי מתפרץ קודם בשאלה?
אני מוכן לכל שאלה בשלב זה. אני
עוסק בחומת הקבלה כבר הרבה זמן, וכבר שכחתי את המקצוע הראשון שלי, שזה Medical Biological Cybernetics, היה כך נקרא, ואז בימים ההם, זה היה לפני 40 ומשהו יותר שנה, אז בכלל זה היה הכל ככה רק מתחילים. אבל שאלה שלי היא כזאת, שאני עכשיו כבר כל החיים שלי, בעצם בגיל 30-40 שנה, זאת אומרת, שאני עוסק בחוכמת הקבלה, אני נמצא בצורה מאוד ברורה כנגד כל הדומם צומח וחי, כנגד כל הדברים שיכולים להתרחש בתוך המחשבים וכל
העולם החומרי.
משהו מלאכותי, כמו שאתה אומר, בינה מלאכותית.
החומרי, נקרא.
חומרי, כן. עכשיו השאלה שלי, איך אפשר להביא למחשב, אם לא על ידי תוכנות שמשלמות באיזושהי צורה עולם הפנימי של האדם?
כן, זו שאלה קשה. אנחנו, אני לא יכול לומר שאנחנו כבר יודעים לעשות את זה, אבל אני חושב שאנחנו מתקדמים.
אבל באיזה כיוון? זאת אומרת,
אני חושב שהתחום הזה שנקרא בינה מלאכותית התחיל בעצם בצורה מאוד נאיבית, באיזה מין ניסיון לחכות את הבינה על ידי
רגשות אי אפשר.
כאילו שמישהו יודע להסביר מה באמת קורה לנו במוח, ולתת למחשב את חוקי ההתנהגות. כן, זה מה שקראו בזמנו מערכות מומחה. זאת נניח הייתה התפיסה של שנות ה-60 בערך, שהנושא הזה רק התעורר, ובכלל התקווה שאפשר יהיה לתת ללמד מחשבים, או לבנות מחשבים שידעו לראות, להבין שפה, להתנהג ברובוטיקה או משהו מהסוג הזה, כמו אדם. כן, אז זאת תקווה שדי נגוזה, באכזבה גדולה במהלך שנות ה-70 וה-80, הייתי אומר, ומסוף שנות ה-80, פחות או יותר, שזו התקופה שאני נכנסתי לתחום הזה, התפתחה גישה חדשה, שהיא גישה סטטיסטית, גישה שמבוססת על למידה.
למה? זאת אומרת שאנחנו בכל זאת לא נוכל לתרגם עולם הפנימי הרגשי של האדם לשפת התוכנות
לא, אני לא אמרתי שלא נוכל, אני אמרתי שהגישה שיש אדם שיודע להסביר מה מתרחש בעולמו הפנימי ולהעביר את זה למחשב, זה כמובן נכשל. כלומר, מערכות שמבוססות על מומחה שיסביר איך הוא עושה דברים, לא רק בעולם הפנימי שלנו, אלא גם בדברים כמו רפואה, או כמו אפילו מקצועות פשוטים יותר, זה לא הצליח. כלומר, בני אדם לא יודעים להסביר איך הם עושים דברים. הם בטח לא יודעים להסביר איך הם רואים, או איך הם שומעים, או איך הם מדברים. כן? זה מסוג הדברים שהתקווה שאפשר יהיה למצוא את החוקים באופן מפורש על ידי אדם, נגוזה. אבל מצד שני, התפתחה גישה אחרת, שהיא התחום שלי, שנקרא היום למידת מכונה, או שימוש במערכות לומדות. זאת גישה שאומרת, בוא לא ננסה לבקש מאדם שיספר את החוקים, ייתן לנו את החוקים, אלא ניתן לו פשוט להתנהג לאדם או למערכות אחרות. נחשוף אותו להתנהגות שבה באות לידי ביטוי כל אותם דברים שאנחנו רוצים ללמוד, והמכונה פשוט תלמד על ידי איזושהי פתרון של בעיית אופטימיזציה, כלומר, על ידי זה שהיא תנסה להתאים את ההתנהגות שלה, את מה שקורה בפנים, כמה שיותר טוב למה שהיא רואה, בלי שהיא מפתחת חוקים. כן, הגישה הזאת משלבת בעצם שתי דיסציפלינות מתמטיות חשובות, כן, אחת זה באמת גישה שסטטיסטית, שאומרת שאני דוגם את העולם בכל מיני מצבים, ומקבל ייצוג טוב של העולם, ומצד שני אני יודע לעשות אופטימיזציה, כי אני יודע לשפר איזושהי פונקציית מטרה באופן מתמטי טוב, ככל שאני רואה יותר. שני הדברים האלה ביחד נותנים לנו היום באמת דרך חישובית, לבנות מערכות שפותרות יותר ויותר את אותן בעיות קלאסיות, כמו למשל ראייה ממוחשבת. כן, היום יש מכונות שיכולות לראות ולהבין מה הן רואות, הרבה יותר טוב מאשר בעבר. כן, יש לנו מכונות שיודעות לקרוא, ולהבין את הטקסטים, או אפילו לדבר, או להבין דיבור, וגם יותר ויותר אנחנו נסים למערכות שמתנהגות, כן, באופן אוטונומי, כן, למשל מכוניות שנוהגות את עצמן, או, כן. או רובוטים שמנקים לנו את הבית, וכן הלאה וכן הלאה. הדברים האלה שהיו רק לפני כמה שנים חלום רחוק, היום הופכים להיות דברים.
זה דווקא על ידי זה שאתם מוסיפים להם את ההתנהגות שלומדים מתוך אדם.
אנחנו בעצם מחכים את הטבע, כמו שאנחנו מבינים אותו, כן. מחכים את תהליך האבולוציה אפילו, על ידי זה שאנחנו נותנים למחשב, כן, לעשות trial and error, כן, לנסות ולטעות שוב ושוב עד שהוא, עד שהוא מגיע.
שלא לוקחים מאדם, אלא נותנים למחשב לעשות אותם,
נכון.
לעבור אותם, בוא נגיד, המצבים שאדם עבר בדרך אבולוציון.
ולא רק אדם, כן, כל מערכת חיה עברה כנראה, בדרך של ניסוי ותהייה, כן, על ידי trial and error כזה, עד שהיא הצליחה לעשות דברים טוב יותר, טוב יותר ויותר, במובן, באופן מאוד דומה, אנחנו מחכים היום את התהליך הזה על ידי מחשבים. כלומר, המחשב היום עושה בעצם חיפוש מהיר מאוד, כן, בגלל שהוא מכונה מהירה, בהרבה מאוד מצבים, ומחפש את הפתרונות הטובים יותר, שמתאימות יותר, שמתאימים יותר לנתונים שהוא רואה.
וכך אתם מכניסים בעצם כל העניין הרגשי שהתפתח בנו,
אתה קופץ קצת, כן. כי הרגש זה סיפור מורכב, כן, כמו שאני לא צריך לספר לאף אחד, אבל אנחנו מדברים, בשלב ראשון אנחנו מאוד צנועים, כן, הורדנו את כל התקוות להבין הכל. אנחנו רוצים להבין דברים פשוטים כמו, לכאורה פשוטים, כן, כמו מה קורה שאני מרים את כוס המים הזאת ומביא אותה אל פי, כן, זה דבר פשוט מאוד, אין כאן הרבה רגש, אבל יש כאן פעולה מאוד מאוד מורכבת, כן, שאנחנו לא יכולנו לחכות את הקודם. אני מפעיל מאות שרירים בדרכים מאוד מסובכות בשביל להביא את הכוס אל הפי.
כן.
אז את הדבר הזה אני לא יודע להגיד בדיוק איזה שריר להפעיל מתי, אבל אני כן יודע לגרום למכונה ללמוד את זה, מדוגמאות, כן, לאט לאט, ולהשתפר בעבודה.
והיא בעצם מתכננת את עצמה כל הזמן.
והיא כל הזמן משתפרת, כן, כל הזמן לומדת. אז במובן הזה, זאת מערכת לומדת, זאת לא מערכת מתוכנתת. והיא מתנהגת, והיא מפתיעה את המתכנת שלה, כן, היא יכולה לעשות דברים שהמתכנת לא חשב עליהם בכלל. כן, אז אנחנו יכולים ללמד מחשב לשחק שח, והוא ישחק הרבה יותר טוב ממי שתכנת אותו, כן. אז זה לא מפתיע היום אף אחד. באופן מאוד דומה, כן, אנחנו יכולים ללמוד לעשות פעולות מסובכות יותר ויותר. עכשיו, איפה נכנס הרגש, כן, אז שאלה למה אנחנו קוראים לך לרגש, אבל הרגש זה אותה, זה אותה רפלקסיה פנימית, כן, זה דבר שנלווה אל ההתנהגות, כן, הוא גם מניע את ההתנהגות, אבל הוא איזשהו, מה שאנחנו קוראים emergent property, כן, זה משהו שנגרם כתוצאה מההתנהגות, הוא לא נוצר באופן ישיר.
נכון.
אם אני מבין רגש, אז גם אם מחשב מפתח רגש, אני לא יודע על זה, כן, אלא אם כן הוא טורח לדווח לי באיזשהו מובן, כלומר, אנחנו לא בונים לתוכו.
אם הוא מגלה שהוא טעה, זאת אומרת, הגיע לתוצאה שהיא לא טובה ומתוך זה לומד, זה כבר,
נכון.
כביכול, כמין רגש.
אתה צודק, כלומר, יש עצם העובדה שטעות אותנו מתסכלת וגורמת לכעס, או מעוררת רגשות, השאלה היא באיזה מובן לתוכנות האלה יש איזושהי תגובה שאפשר לייחס אותה לרגשית. אני טוען שכן, אבל הרבה אנשים לא מסכימים איתי. זאת אומרת, אני טוען שבעצם העובדה שלימדתי מחשב שההתנהגות הזאת היא לא טובה, ופעם הבאה ימנע ממנה, יצרתי אצלו בעצם איזשהו ייצוג פנימי של רגש, כן, של תסכול, של כעס, אבל זה לא בא לידי ביטוי כך, כן, כמובן, אבל זה התחלה של רגש.
יש לנו מה ללמוד מהם, אני רואה.
לא, ולא רק זה, אני בכלל טוען שרגשות הן יחסית תופעה פשוטה, כלומר, זאת אומרת, קל יותר לעשות מחשב שיראה כאילו מתרגז, מאשר יעשה משהו באמת מועיל, כן. אז זה לא קשה לחכות, במובן הקלאסי של טיורינג, כן, לחכות פעולה התנהגות רגשית, אבל הרבה יותר קשה לחכות התנהגות נבונה, התנהגות רציונלית, התנהגות שלכאורה פותרת בעיות יפה. למרות שכן, אנחנו יודעים לפתור נניח שח, כן, זה משחק מאוד רציונלי, אבל ברור ש אי אפשר לשחק שח באופן מתמטי מלא, כי אני לא מסוגל לחזות את ההתנהגות של המשחק עד הסוף, אז אני צריך גם לנחש מה היריב שלי חושב, ומה למה היריב שלי מתכוון, וברגע שתוכנית מחשב טובה לוקחת בחשבון את ההתנהגות שלי, היא בעצם עושה איזשהו דימוי של הרגשות שלי.
מספר משחקים שאנחנו ממלאים מה...
נכון, אני לומד ממשחקים של בני אדם, גם של בני אדם, ותוצאה מכך אני בעצם לומד גם את התגובות הרגשיות של בני אדם. ויש אנשים שבשח משקיעים הרבה אמוציות, כן. אז במובן הזה המחשב לומד גם תגובות רגשיות, כן. אם איבדתי כלי נורא חשוב, אני מתרגז, גם לראות שזה אולי טיפשי להתרגז, כן. אז אין ספק ש... באותה שיטה סטטיסטית שאנחנו לומדים דברים אחרים, אנחנו יכולים גם ללמוד התנהגות רגשית. להגיד כתוצאה מכך שמחשב מרגיש, זה כבר סטייטמנט אחר. כי אנחנו נוטים לייחס רגשות ליצורים חיים, או בעיקר לעצמנו, אבל אני גם לא יודע שאתה מרגיש, אני רק חושב שאתה מרגיש, כי אתה מתנהג כמי שמרגיש. אני, במובן הזה, אני לא יודע שהמחשב לא מרגיש, כי הוא מתנהג לפעמים, כמי שמרגיש, כן, ובמובן הזה קשה לי לשלול ממנו את הזכות להרגיש, כן.
איפה זה באמת קרה, שמתאים הפשוטים הרגילים, אנחנו הגענו למצב שמתפרצים לעולם הרגשות? זה...
אז הסופר שאלה אחרת הרבה יותר עמוקה. אתה מדבר עכשיו על הביולוגיה.
כן.
אז איפה בביולוגיה עברנו ממערכת של תאים?
אין יותר מפלוס ומינוס כביכול.
כן. לא, זה לא אין יותר מפלוס ומינוס, זה קצת... אתה יודע, אפשר לבנות את הכל מפלוס ומינוס. אנחנו צריכים רק שני ביט אחד של אינפורמציה ולבנות ממנו את הכל. פלוס ומינוס זה מספיק. אנחנו צריכים שני יסודות שבאיזשהו ייצוג בינארי של העולם אפשר לבנות את הכל, כן? אבל השאלה היא באמת באיזה שלב אני רוצה לומר שליצור חי יש רגשות, למה לתא אתה טוען שאין, לעמה בהן רגשות, אבל לזוג יש רגשות, או לחתול יש רגשות, או לכלב יש רגשות, איפה זה מתחיל? כן, זה ברור לגמרי שאתה לא יכול לשלול למשל מזבוב את היכולת להרגיש, כן, למרות שאנחנו נוטים לחשוב ש... אז אני אישית בעבודה שלי... עושה הבחנה כמותית מאוד ברורה בין מערכות פשוטות יותר, שבאיזשהו מובן הרגשות שלהם, או אפילו, אני יכול להגיד, הקיום החי שלהם, כן, הוא באיזשהו מובן מוגבל, למערכות מורכבות יותר. אני מבחין במשהו שאני קורא לו טווח הזיכרון וטווח התכנון. כן, מסתכלות על העבר ועל העתיד. השאלה היא כמה המערכת מגיבה, זוכרת ומתנהגת בהתאם למה שקרה לה כבר, וכמה היא חושבת קדימה בזמן. והחלוקה הזאת, מה שאני קורא טווח התכנון וטווח הזיכרון, הם שני דברים שללא ספק אצלנו באדם קרה משהו מאוד יוצא דופן, ששונה מכל חיה אחרת, וזה שאנחנו באיזשהו מובן, באיזשהו מקום למדנו לחשוב על עתיד בלתי מוגבל ועל עבר בלתי מוגבל. בניגוד לכל חיה אחרת, כלומר אני חושב שכל חיה אחרת יש לה איזשהו אופק סופי של זיכרון.
עד סוף הזיכרון שלה.
כן, שזה כמה יכול להיות שניות, יכול להיות ימים, ויכול להיות אפילו חודשים ושנים, אבל זה לא, כנראה לא נמשך מעבר לזה. אנחנו, אותו דבר עם העתיד, כן, אני יכול לחשוב על עוד שעה, ועל מחר, ועל עוד שבוע, ועל עוד שנה, וגם על עוד מיליון שנה. אין לי קושי מהותי עקרוני לחשוב על... על סוף העולם ועל תרשית העולם, כן.
וזה אתה משייך לרגש?
אני טוען שרגש, לא רק רגש, אפילו מה שאנחנו קוראים המודעות, כן, התודעה העצמית שלנו.
אבל איך אנחנו פורצים,
איך זה קרה?
למעלה, כן, מהגבולות הזיכרון שלנו.
זאת שאלה מאוד יפה, כן, שאלה מאוד לא טריוויאלית. אנחנו, איך המוח המוגבל שלנו, הסופי שלנו, מסוגל לתפוס זמנים אינסופיים וזיכרון אינסופי, כן, אז זה... זה בעצם אחד הדברים המרתקים ועמוקים בעבודה של טיורינג על המחשב, שהוא הראה לנו שמחשב סופי, כן? מכונה שיש בה רק מספר סופי של מצבים, בתנאי שיש לה סרט או זיכרון מספיק גדול, כך שיכולה לכתוב ולקרוא דברים.
פרח לעשות כזאת אפרוקסימציה?
לא, בלי אפרוקסימציות. אז מכונה סופית יכולה להיות מה שנקרא אוניברסלית, כלומר לעשות חשבונות יותר ויותר מסובכים, גם בלי שאני מסבך את המכונה. המכונה לא צריכה להיות מסובכת באופן אינסופי, בשביל שהיא תוכל לעסוק בנושאים אינסופיים, כי יש לה, בפני שיש לי זיכרון, כלומר שאני יכול לכתוב ולקרוא ממשהו, ואם גודל הזיכרון הוא לא מוגבל, אז אני יכול לעשות פעולות מסובכות כרצוני, גם בלי שהמכונה עצמה מסתבכת.
אבל זה בעצם לא יותר מהכפלה כביכול, ואין בזה איזה מהות חדשה.
אני חושב שיש בזה מהות חדשה. כלומר, אני חושב שהעובדה שישנה מכונה אחת, היא לא מכונה טריוויאלית, כלומר, היא צריכה להיות עם איזשהו מבנה פנימי מסובך יחסית, כמה עשרות מצבים או משהו כזה פנימי. המכונה הזאת, בשביל שהיא תהיה באמת אוניברסלית, במובן הזה שאפשר יהיה איתה להריץ כל מכונה אחרת, כן? אפשר יהיה לעשות עליה סימולציה של כל תהליך חישוב אחר, וזה בעצם המחשב שלנו היום, הוא מכונה שאפשר להריץ עליו כל תוכנה, או כל מכונה אחרת למעשה, והתוכנות יכולות להיות בלתי מוגבלות, אז כל עוד הזיכרון לא מוגבל, שזה בסך הכל עוד משהו לכתוב ולקרוא ממנו, אז אני יכול להריץ כל דבר, כן? אז אותו מחשב טיפש, כמו הטלפון שלי, או שלא משתנה, יכול להריץ היום תוכנה שמאבדת טקסטים, ומחר תוכנה שרואה, ומחרתיים תוכנה שמדברת, וזה אותה תוכנה, אותה מכונה. עכשיו, באיזה מקום אתה יכול להגיד לי שהמודעות שלנו, או הרגש שלנו, הוא מחוץ למסגרת הזאת, זאת בדיוק השאלה הגדולה, כן? האם האוניברסליות הזאת של טיורינג היא כוללת גם את כל מה שהמוח שלנו יודע לעשות, או שהיא לא כוללת, כן? אני מאמין באופן אישי שכן, כלומר, שאין שום דבר במוח האנושי,
אין מוגבל.
שהוא שונה מהותית מאותה מכונת טיורינג.
בכל זאת.
בכל זאת, כן. ולכן אני לא רואה שום סיבה לחשוב שמחשב לא יוכל להרגיש, אבל אתה יודע, אנשים לא חייבים להסכים איתי. זאת הדעה של מה שנקרא Strong AI.
אז מה אתה מתכוון בלהרגיש? מה כאן התוספת ללחשוב?
מה ההבדל בין לחשוב ולהרגיש?
כן.
טוב, זאת שאלה קשה, כן? אני לא מתיימר לתת אליה תשובה חד משמעית. אני יכול להגיד לך... אני יכול לומר מה אני חושב.
ברור שאנחנו סך הכל נמצאים בתחילת...
מה אני חושב, וזה מחשבה אחת מתוך רבות באיזשהו רצף של התפתחות שלנו, של ההבנה של הנושא הזה. אבל רגש בעיניי הוא לא שונה... קודם כל אנחנו יודעים שרגש ישנו גם לבעלי חיים. כלומר, אין לי ספק למשל של כלב יש רגשות, ולחתול יש רגשות, ואפילו לעכבר יש רגשות. כלומר, אם אתה מדבר על רגשות כמו פחד, או כמו רעב, או כמו... רעב אולי זה לא רגש, אבל...
אין ברע.
אבל הנאה ו...
זאת אומרת, זה סך הכל הרגש נבנה ממילוי ו... מתמלא אז שמח וריק אז...
לא, זה לא עד כדי כך פשוט.
לא את הפשוטה הזאת.
בבסיס שלו כן. כלומר, בבסיס אנחנו מונעים על ידי כימיקלים, על ידי נוירוטרנסמיטורים, שמספקים אותנו. אני יודע למשל שאני שומע מוזיקה, נגיד, כן? שזה אולי הפסגה של החוויה הרגשית שלנו כבני אדם. משהו טהור לגמרי, בלי מילים, רק צלילים תיאוריים שאין בהם לא תוכן ולא דומה לתוכן, אלא רק... אז אני יכול היום להסביר, וזה גם נושא שאני חוקר באופן אישי, איך מוזיקה גורמת לי הנאה, כאשר בסופו של דבר באופן מאכזב אולי, זה מתרגם לאיזושהי תגובה לפרדיקציה, כן, לחיזוי. כן, אני מוזיקה יוצרת לי ציפיות,
כן,
הציפיות, כשהציפיות מתמלות, אז אני מרגיש סיפוק. כתוצאה מכך שמופרש לי דופמין בגזע המוח, שהוא איזשהו כימיקל שגורם לי סיפוק. עכשיו, הכימיקל הזה מופרש, לא בגלל, הוא לא נוצר כדי לאפשר לי ליהנות ממוזיקה, אלא כדי לאפשר לי ללמוד, וכדי לאפשר לי להתנהג, כן, שאני יודע שאם נכנסתי את היד לאש, אז בפעם הבאה אני לא אעשה את זה, כי בזמן שזה קרה, קיבלתי תגובה כימית מאוד חזקה שמנע ממני לעשות את זה. אז תחושת הפחד, ובדיוק כמו תחושת ההנאה, בעולם הזה שלנו קשורות לנוירוטרנסמיטרים, לפעילויות כימיות, וחשמליות במוח, ואני לא רואה שום סתירה בין שני הדברים האלה. כלומר, יש את הרמה הפיזית-כימית של הפעילות המוחית שלי, ויש את האינטרפרטציה, כן, את הדברים שהם מייצגים, בדיוק כמו שבמחשב יש אלקטרוניקה, ויש אלקטרונים, ויש אטומים, ויש הכל שם פיזיקה, ויש תוכנה שנמצאת מעל זה, שהיא ברמה ייצוג אחרת, היא לא שונה,
אבל נמצאת באותו מקום. אבל מה גורם לך ליהנות ממוזיקה? לא איך שאחר כך זה מתרחש בתוך תאים.
לא, מה שגורם לי ליהנות זה בדיוק זה, שאני מקבל סיפוק.
מה זה נקרא?
כימי. דופמין.
כן, זה כבר תוצאה.
לא, זה המקור, זה לא התוצאה.
מאיפה גוף ידוע שעל זה הוא צריך להפריש דופמין?
הגוף יודע שהוא צריך להפריש דופמין, משום שאני צריך, זה המנגנון הבסיסי שיש לי ולכל יצורים אחרים, החל ברמות מאוד מאוד נמוכות, כן, מדגים
אבל ומזוכלים. אבל אצלך נגיד זה, 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 זה ממוצרט, והשני זה מאיזה שיר של רחוב.
כן, זה בגלל החינוך שלי, ובגלל הדברים שאני נחשפתי אליהם, והוא לא נחשף אליהם, זה לא משנה. עכבר מקבל דופמין מזה שהוא הצליח לעמוד באיזושהי משימה, זה לא ממוצרט, כן, מוצרט, או יכול להיות גם מוזיקה אחרת, כן, גורמת לי הנאה, כי אני למדתי כבר את התבניות המוזיקליות שישנם שם, כן, אני מצפה למלודיה הזאת, ואני מצפה להרמוניה הזאת, אני מכיר, ואני יודע לכן להיות מופתע, ואני יודע מתי הציפיות שלי מתגשמות, ושהוא חוזר אל הטוניקה, אני מרוצה וכן הלאה.
דווקא להגיב על זה.
כן. עכשיו, זה התנאיה שלמדתי במהלך חיי, חלקה אולי מבוסס על איזושהי גנטיקה או איזושהי פיזיקה, כן, יש לנו הרמוניות מסוימות שאנחנו אוהבים, ויש, כן, נשמעות יפה, לא רק לי, לכל אחד, אבל ביסודות, אני יכולתי ללמוד ליהנות מדברים אחרים לגמרי, כן, ואנחנו גם לומדים, כל חיינו אנחנו לומדים ליהנות מדברים אחרים לגמרי, פעם ראשונה שאני שומע מוזיקה משונה יכולה לגרום לי סבל, הפעם השנייה אני כבר לומד שיש שם כל מיני תבניות שאני יכול לזהות, והציפייה הזאת יוצרת אצלי הנאה. הציפייה וההגשמה של הציפיות, כן. ולמרות זה, אם זה כל הזמן חוזר על עצמו, אז אני משתעמם, ואני מתחיל לסבול שוב, כן. אז אני אוהב הפתעות גם.
אז בעצם איך אתה מגדיר שמחה, תענוג ועצב סבל?
אני קודם כל לא הייתי אומר להגדיר את הדברים האלה, כן?
איכשהו.
אבל אם אנחנו שואלים, כן, אתה אומר, אוקיי, אז איך בקו המחשבה הרציונליסטי הזה, אני מתיישב עם המושגים האלה, אז לי אישית אין שום קושי, כן? אז אני אומר, כמו שאני יודע להבין קצת את אותה הנאה קטנה שיש לי, שחזרתי מהאקורד המינורי לאקורד המז'ורי בסונטה של מוצרט, אז אני, כן, אני מבין את זה על ידי איזושהי ציפייה שלי, לאיזושהי נקודת שם מוצא, כן, מוזיקלית, התגשמה, אז, וזה גרם לי לדופמין, להיות מופרש, והדופמין עושה לי טוב, זה אני יודע באופן פיזיולוגי, כן. אז, והטוב הזה, אני מרגיש אותו כשמחה. אז באותו מובן, גם דברים הרבה יותר אבסטרקטיים, כן, אני פתרתי איזה תרגיל במתמטיקה, או קראתי איזה רעיון יפה בפילוסופיה, או ראיתי את הפנים השמחות של הילדים שלי, או כל דבר מהסוג הזה שאני ציפיתי, רציתי, וזה אכן קרה, הציפייה המתגשמת הזאת גורמת לי שמחה. וזה יכול להיות ברמות שונות, בהיררכיה שלמה של, של, של אבסטרקציות ושל רמות. זה יכול להיות משהו מאוד מאוד כבד ומופשט, ויכול להיות משהו מאוד פשוט וטריוויאלי, כמו זה שקיבלתי מים מהכוס שהתקבלתי.
קיבלתי ממש ים דברים שאפשר לחשוב עליהם, ובאמת יפה. עכשיו השאלה היא כזאת, אם אפשר. אנחנו רואים שטבע האדם הוא די אגואיסטי. גם כן ראינו, עברנו בבחירות האלו, כאלו דברים שזה...
אין ספק.
לא ציפינו. אנחנו פתאום, אני חושב, נדהמים היום ממה שנגלה בעם ישראל. ביהודים, שזה... לא חשבנו שזה יקרה. איך אנחנו? האם אנחנו מסוגלים לא מאדם לבוא לחוכמה, למכונה, אלא ממכונה לחוכמה, למדע, לאדם, סליחה. לא לקחת דוגמה מאדם ולעשות ממנו משהו דומה מברזל, אלא דווקא ההפך, מהמכונה לבוא לאדם. האם אנחנו מסוגלים להגיע לאדם ולתכנת אותו בצורה חדשה? שיהיה לפחות לא בשינה כזאת לזולת. אני שואל אפילו אם איזה בעיה מאוד...
יש אנשים שמתיימרים לעשות את זה, לא צריך מכונות בשביל זה, כן... פסיכולוגים או
כן, אבל...
אנשים שעוסקים בריסון של היצרים שלנו בצורה זו או אחרת, אבל
אני לא רואה בזה
הצלחה. לא, זה באמת, אני חושב שזה תפקיד מאוד חשוב שלנו כמחנכים, או כמורים רוחניים, או איך שאתה רוצה לראות את זה. אני רואה את עצמי, למרות שאני בסך הכל פרופסור באוניברסיטה, כמורה רוחני וכמחנך וכאדם ש... משמש כדוגמה אישית להרבה אנשים.
זה באמת.
וזה בהחלט חשוב. אני חושב שזה מה שאנחנו צריכים לעשות. אנחנו צריכים להיות אנשים, יצרת לנו יותר דוגמאות טובות של אנשים שהם לא יצריים לגמרי, והם לא, הם חושבים על מה שהם עושים, ושהם לא מונעים על ידי רגשות באופן טוטלי. אני לא חושב שצריכים להיות מכונות בשביל זה, כן? אף אחד לא רוצה שאנחנו נהיה מכונות.
לא, אבל במחשב אנחנו יכולים לשלוט.
במידה מסוימת. המחשבים האלה, המחשבים או התוכנות שהזכרתי לך קודם, הם בעצם במידה מסוימת לא בשליטתנו.
כן.
כי הם לומדות בעצמם.
אבל בעצם אנחנו יכולים להעביר אותם דרך מספר התרשמויות כאלו, שהם ישנו את ההתנהגות שלהם, את התגובה שלהם, ליותר נכונה, יותר טובה, יותר נורמלית, בוא נגיד כך. מה שאם כן, אדם לא.
תראה, אני חושב שאדם, נתחיל, כל אחד יתחיל בעצמו, דיינו. כלומר, בעניין הזה, היומרה לשנות את כולם, היא גדולה מדי, אני חושב שהיא בעייתית מאוד, היא חלק מהבעיות של הפוליטיקאים ושל... אני חושב שכל אחד צריך לחשוב איך הוא יהיה יותר טוב. ואם הוא יעשה את זה, הכל יהיה בסדר. אם כל אחד יעשה את זה, וישמש דוגמה אישית לאלה שסביבו, כן? וישתדל להיות בסדר עם עצמו קודם כל, ועם האנשים המיידיים שאיתם הוא במגע, אני חושב שכל השאר כבר יקרה לבד.
נו, ואם כך, אז שאלה אולי האחרונה, או איך ש... תרצה. האם יש בבינה מלאכותית הגדרה של נשמה?
ודאי שלא.
כן, אבל משהו שאיכשהו במקדל לזה.
אם תשאל אותי, טוב, זאת אומרת, זו לא שאלה שאפשר לשאול אותה בתור שאלה האחרונה בשיחה כזו. אבל אם הייתי רוצה, האם בכלל נשמה היא באמת תכונה שיכולה, שהיא המשך ישיר ופשוט של הדברים שדיברנו עליהם קודם, של הרגשות ושל השמחה, ושל, או באים שני הדברים האלה בכלל יכולים לא להיות קשורים זה לזה, כן? או שאתה מדבר על נשמה, נשמה זה מושג מופשט וקשה, כן? אם אתה שואל אותי, האם קיים בי משהו שהוא מעבר לחומר ולגוף, אז על זה אני לא רוצה להתווכח בכלל.
איזה מין הרגשה ש... כן, יש לי איזה נטייה, איזה מגע הלא ידועה, הסמויה, למשהו שהוא מעל החומר, מעל החיים שלי. שיש לאדם איזה מין...
כן, אז כאן אני רוצה להפתיע אותך, אני חושב שכן, אבל השאלה, אבל הגישה היא מאוד מסובכת. אני מגיע אל התובנה או לתודעה של נשמה, שיש לי הרבה כבוד אליה, אבל בדרך אחרת לגמרי, כן? אני טוען ברגע שאמרתי לך כבר קודם, כן, שהקיום שלנו כיצורים חיים נקבע בתפיסה שלי לפי העומק הזיכרון שלנו, ויכולת המחשבה שלנו על העתיד, כן? הקיום שלנו בזמן, כן? הוא הדבר שבעצם מגדיר אותנו. והחומר, כן? המוח שלי לצורך העניין, הגוף שלי, הם דברים שאני... שכל תכליתם וכל תפקידם הוא בעצם לאפשר לי להעביר מידע מהדבר אל העתיד, כן? לתכנן, אני איזה מין כלי לצורך העניין. ואם אתה חושב על זה, כן, כמו שמחשב, הוא כלי שמה שחשוב באמת זה אותה תוכנה, כן, שרצה דרכו. כן, אז באופן פשטני קצת אפשר לומר שהנשמה מתייחסת לגוף כמו שהתוכנה מתייחסת אל החומר של המחשב, אבל זה הרבה יותר מדי פשוט, אני רוצה להגיד משהו יותר עמוק מזה. כן, אז אם באמת הקיום שלנו הוא קיום בזמן, כן, והקיום בזמן הזה הוא לא רק, כן, אי אפשר לחשוב על שום יצור חי לבד.
כן.
יצור חי מוגדר על ידי הקשר שלו עם העולם. כלומר, זה הקשר שלו עם הסביבה שלו, כן.
בתוכנה הכללית.
באופן כללי לגמרי, אפילו הייצור הפשוט ביותר, כל המבה, אפילו וירוס, במידה והוא חי, מוגדר על ידי הקשר שלו עם הסביבה.
כן.
כן, מה שמאפיין את החיים זה הפלואו הזה, כן, הזרימה הזאת של המידע ושל החומר גם, ושל האנרגיה, כל מה שאתה רוצה בינו ובין העולם.
כן.
אז, 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 אז באיזשהו מובן, אז אתה מיד מגיע לתבנה שהקיום החומרי שלנו הוא לא כל הסיפור, כן. שיש כאן משהו שהתחיל הרבה לפנינו, הרבה לפני שאיזשהו דבר חומרי היה ממני, והוא חלק מהתודעה שלי, כן, אני חושב על עבר מאוד רחוק, ואותו דבר ימשיך עוד הרבה אחרי הקיום החומרי שלי, בזמן, כן, אני חושב, עצם העובדה שאני מייצר היום דברים שישפיעו על העתיד, אני מקווה, יוצרים לי מין extended, מין קיום מורחב כזה, שהוא הרבה מעבר לקיום החומרי. עכשיו, הדבר הזה הוא מבחינתי מה שהייתי רוצה לקרוא נשמה, כן? הקיום הזה שלי בזמן מעבר לקיום החומרי הסופי שלי. עכשיו, זה לא הנשמה, לא בהכרח הנשמה שאולי אתה או אחרים מדברים עליה. זה בטח לא איזה דבר אבסטרקטי שיוצא, איזה דבר פשטני שיוצא ממני ונכנס אליי כשמישהו שנולדתי או שמעתי, כן? אלא זה משהו שקשור למידע שאני מאבד בעין וגם באלף ומשאיר אחריי, כן? בין אם זה דרך התלמידים שלי, או בין אם זה דרך הספרים שלי, או בין אם זה דרך ההרצאות שלנו. כן, מה שזה לא יהיה, אלה דברים שנשארים, והם במובן הזה חלק מאותו קיום. מה שאני קורא לו בעולם המידע, בעולם החום, בעולם האידאות לפעמים, כן, אפשר לקרוא לזה. וזה העולם, זה העולם הרוחני שלי, הוא מוגדר לגמרי, כן? אין לו שום משמעות מטאפיזית. יש, הוא נמצא במובן שאותו, באותו מובן שאני מבין ביטים על הדיסק במחשב, כן?
אז כאן זה כבר שאלה אחרת. האם התוכנה הזאת היא תוכנה שקיימת בך, ואנחנו נכנסים כולם לתוך התוכנה שלך, ובעצם קיימים בך בתכונה שלך ותו לא, ואין יותר חוץ מזה?
אני אמרתי מפורש שאנחנו חלק מהסביבה, כלומר, אני קיים אצלך ואתה קיים אצלי.
הסביבה הזאת גם כן קיימת בתוכנה שלי.
נכון.
אם זה כמו שבמחשב, אם זה נמצא משהו במחשב, אז זה נמצא. אז אני שולט בזה. אם זה מחוץ למחשב, אני לא יודע אם קיים או לא. אותו דבר ככה, אז
אני חושב גם, בדיוק כמונו, הוא לא נגמר, הוא גוף היום לפחות, שמחובר לדברים אחרים, ומקבל מידע מהרשת, ומחשבים אחרים,
אז הכל
מחובר.
נכון.
זה הכל מחובר, ואני מחובר אליך כמו שאתה מחובר אליי, כמו שהמחשב מחובר לאינטרנט. עכשיו, אז במובן הזה, זה לא נכון שזה רק שלי. כל עוד אני, למרות שאני לא יכול להוכיח ששום דבר חוץ ממני קיים, כמו כל אחד מאיתנו, המשמעות של זה היא בפירוש מעבר לקיום שלי בתפיסה שלי. אני כל הזמן מקבל דברים מהעולם וגם נותן דברים לעולם שאין לי שום מודעות אליהם, או להשפעה שלי.
כן, זה מין
זרימה מתמדת.
בתת הכרה.
כן.
זרימה מתמדת, נכון. נו, אני מאוד שמח שהמדע מגיע לדברים כך.
אני לא מדבר בשם המדע, כי אין לי שום אמרות כאלה, אני מדבר בשם עצמי, אבל אני חי במדע, אני חלק מהמדע, אבל אני לא יכול להגיד שככה המדע חושב, אני הגעתי לתובנות האלה מתוך באופן ישיר ורציונלי לגמרי, מתוך המחקר ומתוך העיסוק שלי בדברים שנוגעים בשאלות האלה, ואתה וזה, כמו שקורה במדע, זה כפוי עליך, כן? אתה לא יכול, אין לך ברירה, כן? וזה כפוי עליך מתמטית כמעט, כן? אתה יכול, העובדות תקופות את זה לנו, זה לא מסוג דברים שאני יכול להאמין בהם או לא להאמין בהם, כן? הם פשוט נובעים מתוך ההכרה שלנו של מה שבאמת קורה בעולם. זאת גם הסיבה שאני חושב שהמדע הוא מפתח בסופו של דבר גם לדתות וגם למטאפיזיקה.
עוד שאלה, אם אפשר. מה אתה חושב, האם הידיעות הללו באיזושהי צורה הן יכולות להשפיע על החברה, על העולם?
לא, בזה אין לי שום ספק, שכן.
באיזו צורה, קונקרטית ככה, אם באמת רואים שאפשר על ידם לעשות איזה שינוי בחברה האנושית.
תראה, קודם כל, אי אפשר להגיד שהמדע לא משפיע על החברה, כן, אנחנו, יש היום יותר מאי פעם בעבר, כן, המדע אפילו בצורה הכי אבסטרקטית והכי פילוסופית שלו, משפיע מיד, כי המרחק בין איזה רעיון מתמטי מופשט ובין היישום הטכנולוגי שלו, הוא היום חודשים, שנים, בודדות, כן, לפעמים. לא תמיד, אבל זה יכול להיות, כן, שמשהו שהגיתי במוחי הקודח באיזשהו, בהקשר תיאורטי לגמרי, מחר מישהו ימצא לו שימוש, או אולי אפילו אני עצמי, דווקא הקשר באמת למחשבים ולטכנולוגיה של המחשבים, יוצרת קשר מאוד קצר ומאוד מהיר בין הרעיונות האבסטרקטיים ביותר והמימוש הטכנולוגי שלהם, ובמידה שטכנולוגיה משפיעה על העולם ועל החברה, אז הקשר הוא ישיר. אבל זה יותר מזה. זה יותר מזה, משום שצורת החשיבה המדעית, לדעתי משנה לחלוטין אותנו, כן, באיזשהו מובן. אני לא מדבר עכשיו על זה שנהיה בסימביוזה עם מכונות או דברים כאלה, זה פחות מעניין אותי. זה מעניין, אבל זה לא הנושא שלנו. אבל אני אומר שעצם העיסוק במדע, בדיוק כמו שהעיסוק בקבלה, לצורך העניין, משנה אותנו, כן, הופך אותנו לאחרים, אנחנו חושבים בצורה יותר סתירה, אנחנו לוקחים את העובדות יותר ברצינות, אנחנו מתייחסים בהרבה יותר כבוד אל העולם, והרבה יותר כבוד אחד לשני, כי אנחנו חלק מהעולם. ואני, אפרופו מה שאמרת קודם על הבחירות, אני חושב שאם יותר בני אדם היו עוסקים במדע, העולם היה יותר טוב, כן, באמת. בדיוק כמו יש עוד דברים, לא רק מדע, גם אמנות, וגם אולי אפילו היבטים מסוימים של דת, לא כולן לצערי. אבל יש בהחלט משהו עמוק וחיובי בעיסוק במדע, כי הוא כפוי, נכפת אליי והאמת באיזושהי צורה מאוד מאוד אבסולוטית וישירה. כן? אתה לא יכול לשקר את עצמך, אתה יכול, כן, אבל לא הרבה זמן, ובטח לא את כולם, כן? כי כל מה שאתה אומר חשוף לביקורת, כל מה שאומר צריך להיבדק במעבדה, כל מה שאתה אומר צריך לחזור עליו, אתה כל הזמן מטיל ספק, כן? האומנות הזאת של הטלת הספק הופכת אותך לאדם יותר צנוע, לאדם יותר שקול, לאדם יותר, אני חושב, כן? כך שבמובן הזה, העיסוק במדע, אני חושב שיש לו ערך תרבותי עמוק הרבה יותר מערך הטכנולוגי שלו, כן? ואני באמת חסיד גדול של הוראת מדע לכולם, כן? אבל כחובה, כן.
עוד שאלה, אם אפשר.
בשביל זה אנחנו פה, כן.
תגיד לי, בבקשה, איך אתה מסביר שדווקא האנטישמיות פורחת באוניברסיטאות?
טוב, את שאלה אחרת לגמרי.
נו, אם כבר אנחנו...
אבל אם אתה כבר...
נגענו במדע ומוסר קצת, אז איך זה שקורה כך?
זו לא שאלה שהתכוננתי עליה, ואני דעתי טובה לעניין הזה בדיוק כמו דעתו של כל אחד אחר. אבל יש כאן כל כך הרבה רבדים שונים שבאים ממקומות שונים, כן? אני לא יודע למה אתה קורא אנטישמיות אפילו, כן? האם אתה מתכוון לאנטי-ישראליות היום בקמפוסים האמריקאים, או שאתה מתכוון ל...
אני חושב שזה אנטישמיות.
או שאתה מתכוון לאנטישמיות של אירופה של שנות ה-30, זה דברים שונים. אבל אולי לא, יש ביניהם קשר. האם זה קשור לנצרות יהדות, האם זה קשור לאסלאם יהדות, האם זה קשור לקונפליקט הישראלי-פלסטינאי, יש כל כך ברבדים לעניין הזה שקוראים לו אנטישמיות, חלק ממנו הוא רציונלי לחלוטין, כן, ישראל לא תמיד ילדה כל כך טובה, מתנהגת לא יפה, כן, אנחנו צריכים להודות בזה, אנחנו לא תמיד נראים כל כך טובים, גם אם יש לנו אולי סיבות טובות, לפחות לדעתנו, ביקורת חלקה היא לגיטימית, חלקה היא מוצדקת, חלקה אפילו חיונית, חלק מזה יושב על רבדים אנטישמיים, אין ספק, במודע או שלא במודע, חלק מזה טבוע עמוק בתרבות הלא יהודית, כן? חלק מזה זה פשוט שאנחנו באמת אנשים משונים קצת, כן, היהודים. אנחנו הסתגרנו בתוך עצמנו, אנחנו רואים את עצמנו כמיוחדים וכעם נבחר, אנחנו מייחסים לעצמנו תכונות שאנחנו פוסלים, שוללים מאחרים, שזה דבר פסול מאוד בעיניי. אבל זה מעורר שנאה, וזה מעורר קנאה, וזה מעורר כעס, כן? אז יש הרבה סיבות, חלקן מוצדקות, למה שאתה קורא אנטישמיות, כן? אנחנו, וחלק מהם, חלקן הגדול באשמתנו, כן? אנחנו צריכים פשוט להיות מודעים לזה, שכמה פעמים אנחנו יכולים להגיד שאנחנו עם הנבחר, בלי שזה ירגיז, כן? זה היה תמיד מרגיז. שלנו מותר לעשות דברים של אחרים אסור לעשות, או שלנו יש איזה סגולות מיוחדות, כן? אני חושב שאלה דברים שמעוררים שנאה וכעס בכל מקום. אנחנו צריכים להיות מודעים לזה, כן? גם אם אנחנו באמת מאמינים שאנחנו שונים ומיוחדים, אני באמת מאמין, דרך אגב, שההיסטוריה שלנו אני נושא בגנים שלי דברים שטובים ורעים, שמיוחדים מאוד לנו, בגלל העובדה שעברנו סלקציה מאוד מאוד אכזרית וקשה בחלפי שנים. אבל זה לא מקנה לי שום זכויות יתר, בתפיסה שלי. ואת הזכויות יתר האלה צריך לדכא וזאת אחת הסיבות העיקריות. ובית, יש באמת שנאה. יש שנאה בבני אדם, לא רק אנטישמיות, יש גם שנאה בין קבוצות אנשים אחרות. כן? אז
הבנתי. הבנתי, טוב. אני לא...
אתה לא רוצה להיכנס לזה יותר.
לא, זה טוב, אני לא צריך. כן. ודאי. אני חושב שכל אומה חושבת שהיא מיוחדת, ובכל זאת אין שנאה כזאת כללי של כולם.
לא, לא כולם חושבים שהם עם נבחר. שהאל בחר אותם וייחד אותם, כן? זה דבר שאנחנו מצטיינים בו.
טוב, זה יפה מה ששמעתי על ה... ועוד שאלה אם כבר לעתיד. האחרונה, סליחה. אני רואה שאתה כבר מסתכל על
זה. לא, 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 אני פשוט תוהה. אם יש לנו זמן, אני אדבר איתך הרבה זמן.
לא, זה צערי גם כן. הם הגבילו לחצי שעה, עכשיו אנחנו כבר מתקרבים לשעה. שאלה היא... מה אתה ככה, נו, בהתפרצות הפנטזיה שלך, צופה בעתיד מהמדע שלך? למה זה יכול להגיע, איפה אנחנו נראה, מכוניות בלי נהגים, זה דברים.
תראה, אז קודם כל,
אבל גם זה,
קודם כל יש באמת תחזיות, למרות שכל המדע שלי במרכאות מבוסס על הרעיון הזה של חיזוי, אני חושב שהתפקיד העיקרי של המוח שלנו הוא לחזות את העתיד, ולכן אנחנו פה. עדיין לחזות חיזוי עמוק, ארוך טווח, הוא קשה, ואני לא מתיימר לעשות אותו. אבל אם אתה שואל מהם המגמות, אז נראה באמת שהטכנולוגיה הולכת לעבור, הטכנולוגיה הזאת של הבינה המלאכותית, או השילוב שלנו עם המחשוב, מהפכת המידע בגדול, הולכת להיות דומיננטית מאוד בחיים שלנו, הרבה יותר מאשר היום. כמו שכבר אמרת, כן, מערכות אוטונומיות, מערכות משולבות, מיקון, איזושהי סימביוזה של אדם ומכונה, זה דבר שנראה הרבה יותר מהר מה שאנחנו חושבים. וזה ישנה אותנו, לגמרי. בדרכים שקשה לנו כרגע לדמיין. אני חושב שהדברים האלה יביאו להבנה של הביולוגיה, כן, היא היום כל מיני חיבורים בין אלקטרוניקה למוח, שיאפשרו נניח לנכים להפעיל פרוטזות באופן, בעזרת המחשבה, או אולי אפילו לבני אדם, להתקשר ישירות, אתה יודע, דרך ממצאים שהם לא החושים הטבעיים שלנו, לא הדיבור. כל הדברים האלה כבר קורים, אז לא צריך להיות נביא גדול בשביל להגיד אותם. אבל באמת, לטווח הארוך, יש כאן, אנחנו נמצאים לפני נקודה מרתקת שאולי לא הייתה מעולם בהיסטוריה שלנו. יש אנשים שקוראים לזה הסינגולריות, כמו קורצווייג, שאומר, אוקיי, אנחנו אי שם באמצע המאה ה-21 נגיע לנקודה שבה כוח החישוב של מחשבים יהיה גדול בהרבה מכוח החישוב של בני אדם כקולקטיב, ומחשבים יוכלו לתת לנו פרדיקציות וגם להכתיב לנו התנהגויות ברמות שלא היו מעולם. יגזלו מאיתנו בעצם את הייחוד שלנו. אני לא חושב שזה יקרה, לא בצורה כל כך דרמטית. כלומר, אני חושב שאנחנו נלמד לעבוד איתם, כי אנחנו במקום להילחם בהם ולהתחרות בהם, אנחנו נשלב אותם. ועלול לקרות משהו, אני כתבתי על זה, אפילו היה לי איזה פעם איזו כתבה עליין על זה בדיוק, כן, עלול להיות מצב שבני אדם יתפצלו לכאלה שיאמצו את הטכנולוגיה וילכו איתה, לאלה שיראתו מהטכנולוגיה והתרחקו ממנה, וזה ייצור פיצול הרבה יותר עמוק בינינו כבני אדם, מאשר בינינו ובין המכונות, כן. זה הדבר שבאמת מפחיד אותי, שחלק מהאנשים יישארו מאחור, שתיווצר דיכוטומיה תרבותית הרבה יותר קיצונית מה שאנחנו רואים היום. וזה קשור גם לתרבות הפוליטית, וזה עלול ליצור מצב שיהיו אנשים שיחיו באמת באיזשהם ימי ביניים עם כאלה, ויהיו אנשים שיחיו בעולם טכנולוגי אחר לגמרי, והפער ביניהם יהיה כמעט לא ניתן לגישור. וזה הדבר שאותי מאוד מפחיד.
למה, בכל זאת, אנחנו רואים שלמרות שנגיד אנחנו פורצים לחלל, אנחנו לא מפתחים שם כל כך...
את החלל הזנחנו, כי זה יקר.
לא, אבל שולחים בני אדם.
כן.
למה?
אז כבר לא כל כך שולחים בני אדם. כלומר, אנחנו שולחים בני אדם, פחות או יותר לסביבה הקרובה מאוד שלנו, בשביל לשמור את היכולת. העקרונית של בני אדם להיות בחלל.
למה שלא...
אבל רוב המחקר של החלל לא נעשה על ידי בני אדם היום. נעשה על ידי רובוטים. זה הרבה יותר זול, זה הרבה יותר הגיוני, וזה מה שבאמת קורה. ואם נשלוח בן אדם כל כך הרבה יותר יקר, וכל כך הרבה יותר מסובך, וכל כך הרבה פחות מוסרי, שאנשים, לפי דעתי, יעשו את זה פחות ופחות, בסופו של דבר, הנציגים שלנו, המחשבים, שמייצגים אותנו, הם אלה שיגיעו רחוק בחלל בסופו של דבר, וזה ברור לגמרי שזה מה שיקרה. אני חושב שהמחקר האנושי של החלל יעשה בשוליים, וימונע כמו שסרטי המדע בדיוני אומרים לנו, על ידי איזושהי חשש מקטסטרופה, מפחד שנהרוס את העולם שלנו פה. אבל אני לא חושב שזאת הבעיה הראשונה שלנו כרגע. אבל דווקא בעניין הזה של חקר החלל, המחשבים ממלאים תפקיד מאוד מאוד מרכזי, וזה אין ספק. שגם חקר החלל עצמו, דרך אגב, קידם את המחשבים מאוד, ואת הרובוטיקה, ואת היכולת לעשות דברים מרחוק. אלה כולם דברים שהלכו ביחד, הם שלובים זה בזה.
אני מודה לכם מאוד, אני קיבלתי כל כך הרבה מידע ותשובות.
תודה לך, אני על ההזדמנות להיות פה. לא דיברנו הרבה על קבלה, אבל
כן.
אבל זה נתן פעם אחרת. אתה תצטרך כבר לחבר את זה ביחד.
בהצלחה ותודה רבה.
תודה רבה.
אישים עם קבלה.